כל מה שמחתן עשו. מה? עוד ישמע כמה. טוב, ברשות מורה ורבותיי, אנחנו ננסה לחזור קצת על העניין היסודי שאנחנו מדברים על יעקב אבינו, אבל הפעם אנחנו רוצים יותר לעשות לנו הפתעה, זאת אומרת פחות בשבילי זה הפתעה. אז אנחנו נלך ככה לאיזה, איך אומרים בשפתנו, פותחים חלון לאיזשהו נושא שהוא כאילו רק מוזכר בתחילת הפרשה, מיד תבינו, והוא גם מתעסק ככה בדברים מאוד רוחניים, אבל בעזרת השם בסופו של דבר אנחנו נחזור ונראה איך העניין קשור ליעקב אבינו. אבל קודם כל ברשותכם, מפני חשיבות הדברים, בואו נחזור בכמה מילים. אברהם אבינו מלא פעילות כל הזמן, הוא עושה, הוא מכניס אורחים, הוא קורא בשם השם, הוא נלחם, הוא עוקד. יצחק אבינו אמרנו שהוא מה שנקרא נפעל, אבל אמרנו שנפעלות זה לא בטלנות אלא התבטלות לרצון השם, וברוך השם אנחנו רואים איך יצחק אבינו מביא את זה לידי ביטוי בצורה נפלאה. יעקב אבינו, כמו שחז"ל מכנים אותו, יעקב שלמטה או המובחר שבאבות, לא בגלל שהוא יותר טוב מהם אלא בגלל שהוא כבר כולל אותם, ותמיד דבר שכולל הוא מה שנקרא מתברך ממה שהיה לפניו, וברוך השם הוא יודע להשתמש בזה. אם כן, השילוב הזה שיעקב עושה בין כביכול מה שהוא לוקח איתו את אברהם ואת יצחק, אז בוא רק נשתמש ככה כדוגמה אחת, כי אני חושב שבסוף לא יהיה לי זמן, אז אני כבר אומר זה למרות שיותר טוב להגיד את זה בסוף הפרשה. כולם מכירים, נכון? יעקב הולך להיפגש עם עשיו, אז אומרים שהוא מכין את עצמו לדורון, תפילה ומלחמה, נכון? וגם הפוליטיקאים, אני רבים משתמש בזה, אני אומר גם מלשון אפילו, כאילו תכין את עצמך לכל האפשרויות. אבל צריך לזכור שלמשל הדורון והמלחמה זה סוג של השתדלות, זה הפעילות, נכון? והתפילה זה יותר הנפעלות, נכון? זה ברור. עכשיו יעקב אבינו כל הזמן הוא מצד אחד מלא אמונה, ככה אנחנו רואים, נכון, זה פסוקים שחוזרים, ומצד שני גם כאילו כל הזמן מפחד. לא בדיוק מילה מפחד, המילה הנכונה, אבל זה פסוקים מפורשים, נכון? הנה, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. אז הוא מבין שיש סיכון. זאת אומרת, אז הבטחה זה כאילו הצד האלוקי, הסיכון זה הצד האנושי. כל הזמן אנחנו חיים במורכבות הזאת, ובאמת בגלל זה יעקב אבינו ברוך השם הוא, אמרנו, הוא מלא סיבוכים, כי הוא מאוד מורכב, וכל דבר מורכב ומסובך. וסליחה שאני חוזר על זה, לפעמים אנחנו נתקלים בבעיות בחיים, אבל זה שאנו רק אנחנו רואים, כאילו שומעים את הבעיה ואז רוצים לדחות, כאילו לסלק אותה, וצריך להבין שהרבה פעמים הבעיה היא סימן של גדלות, שדווקא בגלל שאתה כל כך מורכב, דווקא בגלל שיש לך כל כך הרבה כוחות, זאת אומרת, לא אתה אישית, גם אתה אישית יכול להיות, אני מתכוון, אבל מתכוון עם ישראל, אנחנו כל הזמן לפעמים ככה מתחילים איזה כל מיני בדיחות על יהודים, והם ככה והם ככה והם ככה. צריך לדעת שזה נובע מגדלות, כי באמת ברוך השם יש אצלנו הרבה מאוד כוחות, כל אחד נאבק גם על הכוחות שלו, זה אנשים עם אופי, וגם מה שקרה בתוך העם, אבל גם כל אחד בתוך עצמו. איפה השילוב? מצד אחד להיות, אני יודע שזה לא נושא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל רק אני אומר את זה בקצרה, למה זה כל כך קשה? כי לפעמים אדם כשהוא מלא ביטחון, אז הוא לא עושה השתדלות. וכשאדם הולך להשתדלות, אז חושבים כאילו, מה אתה סומך על עצמך? תתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור. אז אתה לא יודע איפה, מי, מה, כמה. טוב, אז כבר דיברנו שצריך מקסימום השתדלות וגם מקסימום אמונה. זה לא פשוט, כן.
דורון תפילה ומלחמה זה כאילו עוד...
זה שילוב.
פן של השילוב הזה כאילו?
כן. דורון זה השתדלנות, נכון, זה סוג של השתדלנות. מלחמה זה ודאי סוג של פעילות, נכון? ותפילה זה כאילו לא אני, אלא אני פונה לקדוש ברוך הוא שיפעל ויעשה.
כאילו... יש דבר, הוא לא הצטרף, הוא לא השתמש לכולם.
בסוף מלחמה לא היה, קודם כל עוד יהיה בעזרת השם. ולא משין בר ציון, לשפוט את הרסה.
אבל עצם איזשהו מכין את עצמו לזה, זה מורכב מסוימת.
הוא מכין. זאת אומרת, כל החלוקה, המחנות, גם ה... תכף נראה, המלאכים. אני עוד כאילו דיברתי רק מעל, בכלל עוד לא הגעתי לפרשה. ניסיתי רק להגיד בכמה דברים, כדי לא לשכוח שהמורכבות של יעקב היא מורכבות עצומה. וכל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק הקדמה. כן? עכשיו אנחנו מתחילים, מה שאמרתכם, לא נשאיר אתכם הרבה זמן במתח, אנחנו הולכים פה לאיזשהו מסלול שהוא מאוד מאוד מיוחד, כי בדרך כלל אני רוצה לצאת לדבר על הפרשיות, יסודות האומה, טוב, גם פה הוא לא חורג מסמכותו, כן? אבל הוא מתחיל משתי מילים של רש"י הראשון, וישלח יעקב מלאכים לפניו, רש"י אומר, מלאכים ממש. עכשיו אני עוצר שנייה. על מה רש"י הרי הוא פשטה? נכון? ויפתח שהוא שולח מלאכים, מה כולם מבינים? שליחים, נכון? בלדרים, פוליטיקאים, לא יודע, כל שגרירים, מה שקיים היום בכל הפעילות הפוליטית. וגם פה היה יכול לשלוח, להגיד כפשוטו. רש"י חשוב לו להגיד, וישלח יעקב מלאכים ממש. כן, אל תדמיין שזה שליחים, אלא זה מלאכים ממש. טוב, אז עכשיו הנושא, מה זה מלאכים? מה? מה, תגיד את השאלה, היא מורכבת משני חלקים, ומה אתה מתכוון?
איך זה שיעקב, הוא נותן למלאכים את הרעות.
נכון. קודם כל זה התשובה. שאלה טובה, זה התשובה. בסדר, אז נגיע בסוף. שקודם כל, גם אם אנחנו לא מבינים איך, לפחות אנחנו מבינים אם יש לנו עסק. שיעקב אבינו הוא לא רק יודע לדבר עם מלאכים, הלוואי עליי, לא רק כאילו חבר שלהם, הוא הבעל הבית שלהם. שולח אותם. נכון? זה בכלל, זה בדיוק מה שמפריע לך, אז קודם כל שנדע להעריך את הגודל, אחר כך איך. חשבתי שאתה שואל מהצד הלמדני, ראיתי בפניני ראייה, מביא איזו דרשה של הרב, שכמו שליח, על מי אתה יכול למנות שליח? רק מי שנמצא בדין שליחות. כאילו איך בכלל, איך מלאך יכול להיות שליח של בן אדם. נכון? זה בכלל לא הסקאלה שלנו. טוב, אבל יש שם תשובות... גם למדניות וגם מאוד עמוקות, אנחנו ניגע קצת בצד של עומק העניין. אבל ברשותכם, עכשיו אנחנו נלך צעד צעד, בעזרת השם, ונשתדל, על פי דברים של הרב ציודה, לראות מה אנחנו מכירים במושג של מלאכים. אז קודם כל בואו נגיד מה לא. רק חמובן זה מה שנקרא דרך השלילה, כי זה הכי קל. זה לא מה שיש בתמונות... כל מיני, בכלל, כל אלה ציורים מעל הראש וזה, זה בכלל בא מהנצרות, אז זה ממש אסור. גם שמציירים מלאך עם כנפיים, זה לא כפשוטו, כי הרי המלאכים אין להם גוף. ואומנם הנביא ישעיהו, כן, להבדיל, מה שאמרתי קודם, הוא אומר, כן, הוא אומר, זה שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, ושתיים מכסה פניו, ושתיים מכסה רגליו. אז יש באמת תיאור של המלאכים, יש להם כנפיים, אבל גם שם, מי שרואה במערל בנצח ישראל, הוא מדבר, המלאכי, הכנפיים זה כוחות שאיתם המלאך מתקדם, זה גם כן, זה כוחות רוחניים, ומה המשמעות של כיסוי הפנים, מה המשמעות של כיסוי הרגליים, אבל באמת זה גדול עלינו, לא זה מה ש... אני הולך לדבר דווקא, תראו עוד כמה שבסופו של דבר זה יהיה הרבה יותר פשוט, סייעת הדשמיה. אז אם כן, קודם אנחנו צריכים להתרגל, במילה פשוטה, מלאך זה משורש של שליח, נכון? אבל שליח אלוקי, שאנחנו עכשיו הולכים כאילו לחפש אותו. מלאכים זה שליחים. אז בואו נתחיל עם מושגים, תעזרו לי גם ככה, תפעילו את המחשב האישי שלכם בראש, ותנסו להיזכר בכל מיני דברים שנתקלנו במושגים של מלאך. אז קודם כל בואו נשתמש במושג שחז"ל אומרים אותו, אנחנו לצערי לא כך משתמשים בו, אבל אתם בטח שמעתם אותו הרבה פעמים. נכון, בפסוק בספר מלאכי כתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות. ואומרים לנו חז"ל, אם דומה עליך הרב למלאך השם צבקות, קבל תורה מפיהו, ואם דומה עליך, לא דומה עליך למלאך, אל תקבל תורה מפיהו. נו, אז כמובן שהוא, סליחה על הציניות, מה, תסתכל על הרב אם יש לו כנפיים, אם הוא מעופף, זה פשוט שלו, נכון? אז במילים אחרות, לאור הקדמונת שאמרנו, אם דומה עליך הרב למלאך השם צבקות, דהיינו, אתה מסתכל על הדמות ואתה רואה שהוא עושה את שליחותו, הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לא שהוא דואג לעצמו, שהוא מחפש כבוד או פרנסה או אני לא יודע מה. אנשים חשים, חפשים את האמת, כן? עד שמגיעים לשלמות הזאת, זה הרבה עבודה, אבל לפחות אתה מנסה לחוש, אם דומה עליך הרב שהוא עושה את שליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו, אז קבל תורה מפיו, ואם לא, אל תקבל תורה מפיו. טוב, אז זאת דוגמה יחסית פשוטה, פשוטה להסברה. עכשיו ברשותכם ניקח עוד דוגמה שהיא יפה גם בפני עצמה, אבל לצורך העניין, כדי שאני לא אתבלבל, המטרה שלי עכשיו להסביר את המושג מלאך. זה שמעתי מהרב מוטה גרימלט לפני הרבה שנים. זה על פי עיקרון של הרב ציודה, אבל אני לא יודע אם ההלבשה היא שלו או לא. בכל אופן, כולכם מכירים את הפרק בפסוקי דזמרה של שבת, שמתחיל לדוד בשנתו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. אחר כך זה ממשיך י' תכף ג', בכל אופן, המפרשים אומרים שדוד המלך אומר את הפרק הזה, פרק הודיה, אחרי שהוא ניצל מאחיש מלך גת. כי אצל הפלישתים, אחיש זה היה שם הפרטי, כאילו אבימלך זה שם של כל מלכי פלישתים, כמו שאנחנו רואים גם בראשית. בכל אופן, ככה חז"ל אומרים, ורק בשביל הבקיאות, שתי שניות, דוד ברח משאול, הגיע לאחיש, חיפש שם מקלט, אומרים לו, זה דוד שהרג את גוליית, דוד רואה שהטבעת מתהדקת סביבו, ואז הוא החליט לעשות את עצמו שוגע, כן, לא משנה כל התיאורים, עם הריר והזקן וכו', איך? בכל אופן, עושה את עצמו משוגע. טוב, לכאורה, אנחנו היינו באים ואומרים, בסדר, מי הציל את דוד? עצמו, נכון. עכשיו תראה, תגיד את הפרק השבת, בעזרת השם, תגיד את הפרק הזה עם עוד יותר כוונה. נכון, דוד המלך, אמרנו כל הפרק, ככה רואים המפרשים, זה מזמר הודיה על ההצלה, הברכת השם בכל עת וכו', זה הולך לפי א', מגיעים לפסוק ח', מה כתוב שם? חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. איפה מלאך השם? נכון? איך אמרת את עצמו? בא לו איזושהי הברקה, עשה את עצמו משוגע, ובדיוק שם זה התאים להכיש עם כל הסיפורים שם והמדרשים, שגם ככה היה לו שם כמה משוגעים. כן, אז הוא אומר, חסר משוגעים אנוכי, יכול למשחרר אותו. אז שימו לב, דוד המלך קורא למחשבה שהוא קיבל באותו רגע, הוא קורא למלאך השם. דיינו, אנחנו צריכים כבר להתרומם. המחשבה שמלאך, צורת אנחנו עובדים שמלאך זה שליחות, כן? אבל אנחנו כבר לא מדברים על שליחים אנושיים, זה לא מדובר בבלדרים ושגרירים, אלא השם שולח שליחים, והשם הוא לא מוגבל, הוא לא צריך לשלוח רק שליחים דרך גוף, יכול גם לשלוח מחשבות, וזה כבר מעלה אותנו לרמה הרבה יותר גבוהה, שגם אם אדם פתאום בא לו איזושהי הברקה, איזו חוכמה, והוא בא לו להתגאות, שפתאום תראה איזה חכם אני ומה עשיתי וכו', הוא צריך לזכור, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שלח לך את המחשבה הנכונה ברגע הזה. זה מלאך טוב שבא פתאום. כן, אז זה לא רק כמו שלא יודע, לפחות אמא שלי זכרונה לברכה על הביטוי הזה, אני חושב שזה ממשיך, כאילו לא, שפעמים ככה הייתי בא הביתה בהפתעה, ככה זה, אז זה היה לביטוי, או לא רק עליי, כן, למה שסתם, אתה אומר, או באת כמו מלאך טוב, כן, ככה בדיוק עכשיו הייתי צריכה את העזרה, נכון? אז יש שוב בסיפורי חסידים, סיפורי מופתים, יש המון על ההם שאליהו הנביא בא, ואני לא יודע מה בדיוק שהם היו צריכים וכדומה. טוב, אז זה באמת סיפורים על, על דברים גדולים. אתה יכול לקרוא לזה מלאך, אתה יכול לקרוא לזה אליהו הנביא, זה לא משנה כרגע. בכל אופן, זאת מציאות רוחנית, מציאות רוחנית שבאה לאנשים, והקדוש ברוך הוא כולו, הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, גם המלאכים אין להם גוף, אז לפעמים הם נדמים כמו ערבים כשהם באים לאברהם אבינו, ולפעמים הם גם, כמו שהגמרא בפסחים אומרת, ששר של גשם ושר של אש, כן, עושים שלום ביניהם, כן, במכת הברד, אז הוא קורא להם גם כן, זה שליחים אלוקים. וכמו שבעצם אנחנו נראה עוד מעט בפרשה שלנו, המלאך בא להיאבק עם יעקב, שזה שרו של עשיו, כולם יודעים. אבל עוד לפני שאני ממשיך וחוזר ליעקב אבינו, רוצה להגיד עוד כמה משפטים פה שהרב צידר לצל אומר, בקיצור, כל, כל סיכום ביניים, שהתגלות של הבורא בנבראים זה נעשה על ידי מלאכים. כן, זה השליחים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נקרא ברשותכם כמה משפטים, שלא תחשבו שזה המצאה של הרב צידר או של הרב זצל, ואחר כך אני רוצה לחזור לאיזשהו תיאור נפלא מאורות הקודש. אז אני אקרא לכם, האמת שחשבתי לצלם, אבל ככה הגעתי בשנייה האחרונה וחבל, שכחתי. אבל בכל מקרה, מי שירצה, אפשר לצלם אחר כך. וגם דוגרי, אני לא כך מבין כל מה שאני קורא. אבל לפחות אנחנו צריכים לתפוס מושגים. זאת אומרת, אני לא הולך להסביר בדיוק איך זה עובד. אבל יש פה, בבקיאותו הרבה של הרב צידר לצל, אז הוא מביא פה כמה מקורות קדמוניים מאוד, שהם קוראים לדברי מחשבה, זה מלאכים. זוהר בפרשת פנחס, ואינון מלאכים דמתפשטין בכל איברין כולהון נהירין סתמין בליבה. זאת אומרת, המחשבות שמתפשטות באיברים זה ה, כן, האורות הסתומים בלב. אבל זוהר קורא לזה למחשבות קורא מלאכים. רבי אברהם מבן עזרא, כן, שרב צידר לצל מאוד מאוד חיבב אותו, והוא כתב שרבנו תם כתב לו שיר, אנוכי עבד לאברהם למקנה קודש תחווה לאפה, אולי גם בגלל שהוא ראשון חשוב, אבל גם בגלל שחשדו בו בקצת מדעיות יתר. אבל בכל אופן, לענייננו, רבי אברהם בן עזרא בהקדמה לתורה כותב, שימו לב, והמלאך בין אדם ובין אלוקיו הוא שכלו. חושבים שיש לנו שכל, אנחנו מוכשרים, תגיד תודה. המלאך בין האדם ובין אלוקיו הוא שכלו. ולגבי מלאכי אלוקים, כמו שיש בפרשת ויצא, שמלאכי אלוקים הם מחשבות החוכמה. אבן עזרא, כן, ראשון. הרמב״ם, ספר קטן, לא רק שאני לא בקיא בו, לא ראיתי אף פעם את הספר הזה. ספר שנקרא פרקי הצלחה. העוסק בענייני חינוך, מופיע ביטוי קצת משונה. כי משכן לבך הוא הארון, שגנוזים בו לוחות העדות. וכאשר השכילה, שב הרוח הקודש והיא המלאך. אתם שומעים? הרמב"ם מדבר, זאת אומרת המלאך, התעלות רוחנית של האדם מביאה אליו את המלאך. כן, הארי הקדוש, בית חיים. כתוב, ואבן, איך קרה לכוחות בנפש מלאכים. טוב, אם כבר אמרנו, אז בואו נמשיך עוד כמה מהגדולים, אחרונים. אור החיים הקדוש על התורה, לגבי חלום יעקב מסביר, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ויעלה אורות עליונים בשורש נשמתם, והם נקראים מלאכי אלוקים. כן, כי זה באמת, זה המלאכים. רב נחמן הוא כעוד יותר רחיק לכת, והוא קורא לביטוי מלאכי ליבו. אתם שומעים, צדיק יכול להגיע למצב, כבר דומה קצת כיוון לשאלה שאמרת, נכון, הצדיק הוא לא רק צדיק ובעל מידות וכו', ולא רק קורא את המחשבות של מי שבא אליו, אלא הוא גם יכול לעזור לבן אדם לשלוט על המחשבות. שולח לו מחשבות טובות. נכון, זה קשור הרבה.
זה קשור בפשט.
שמה?
הוא שלח לו את המתנות, את המלאכים האלה. שלח לו מחשבות עם מתנות.
אז ככה. קודם כל, את השאלה שלה מצוינת. בסדר, אז יש מנחה ששולחים, זה ברור. אבל מי אמר, בדרך כלל, לפי המדרשים, פחות, איך נראה, זה מעורר התלבטות. אתה צודק, כשקוראים את הפסוקים זה נראה פשט, 400 איש, נכון? כך כתוב. בסדר, אבל יכול להיות זה התדריך למלאכים. אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, נכון? תכף אני אנסה לפרט את זה. יכול להיות שעשיו לא בדיוק ראה בעיניים, אבל גם הוא ראה בעיניים, פשוט זה אולי היה בדמות. אבל אני מנסה לומר שאפילו אם הוא לא ראה בעיניים, פתאום נכנס לאיזשהו פחד. אבל אנחנו כולנו יודעים שיש המון דברים שאתה נמצא פתאום באיזשהו מצב. עכשיו סליחה, כי אני לשאות עצמנו לעשה, ברוך השם. אדם חושב, חושב משהו, ופתאום המחשבה שלו משתנה. ואתה לא יודע מה קרה. אז בואו, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם את זה מאוד מאוד ככה, יותר מדי פשוט אפילו. ולא אכפת לי, אל תלגלגו עליי, כי זה לא אני, זאת אומרת, אני אחראי שאני מביא את זה, אבל יש לי חבר טוב, צערי לא מספיק שומר איתו על קשר, קוראים לו רבי אליעזר בלסר. הוא מנהל בתלמוד תורה מורשה, מנהל אדמיניסטרטיבי, אבל לא חשוב, יושב בתוכניות, גם בישיבות החינוכיות. הוא אמר לי כמה פעמים, יושבים שירות חינוכיות, אז כרגיל שעוברים על כל תלמיד, בדרך כלל זה עובר מהר, חוץ מיד שמגיעים לבעייתיים, ואז אתה יושב וחושב ואיך, וניסינו ככה וניסינו ככה. בסוף הוא אומר, מחליטים, טוב, אז אתה תדבר עם ההורים, המורה ידבר עם הילד, נשים כל מיני מה שקרה, מגבשים הצעות. הוא אומר, תאמין לי, לא פעם ולא פעמיים. ישבנו בערב, עוד לא עשינו כלום, מגיעים למחרת לכיתה, הילד נהיה ילד, ילד אחר. שמעת פעם סיפור כזה? אבל לא מספר לך, הוא לא רבי, כן? בן גילי, היינו חברות, אני אומר כזה על כל. בסדר, תקדם אז מה, אז אולי כן נהיה עם רוח הקודש. או שאחרים שם, לא יודע. אבל, כמובן, זה, בהרבה דברים זה ככה. אני אומר לכם, שהמחשבות הטובות הן עובדות. אז אני לא רוצה עכשיו לומר שאנחנו הגענו למדרגות האלה, כי זה כי נשמע יומרני כזה.
זה נשמע אחר, אנרגיות
חיוביות. בסדר, אז היום משתמשים בזה כבר כאילו מטבע עובר לסוחר. נכון.
עכשיו
בניסים נשמע חיוביות. כן. אז ברוך השם, אנחנו רואים שזה יש לזה מקום.
שאלה היא מה, איך מגדירים מה כן ומה לא, כאילו...
טוב, אז תכף נראה, גם, יש פה גם את הסיכונים, נכון? לא נתחיל עכשיו מיסטיקה, ולא נתחיל לכל איזה מישהי בתל אביב שלמדה קצת קבלה, ולא קבלה, כן? קשה לקרוא לזה קבלה. זה חיקויים, חיקויים מאוד מסוכנים. זה ברור, סתם כבר הזכרתי את זה פעם, הזכרתי את זה עכשיו בפרשת בלק, אבל צריך לחזור על זה. האמירה השנונה, אבל זה תשובה נכונה מה שאני אומר, כי היא לא עונה לך על כל הדברים. תשובה השנונה שהרב יעקב אריאל אמר לנו פעם, שמקובלנו, שמקובל שאוהב לקבל, אז הוא לא מקובל. הבנתם? לא יודע אם אתה רואה שיש הרבה כסף סביב העניינים של הקבלה, כאילו, אז תשמור מרחק. כי אנשי הרוח האמיתיים, זה באמת זה לא מה שמעניין אותם. זה נכון שכמעט תמיד, הרבה אנשים באים אליהם בעצרה, ואז אחר כך הם תורמים הרבה ומחזיקים ישיבות. וכדומה. אבל אנשים שלוקחים לעצמה ומתחיל לשנות אורח החיים שלהם, אז שמור מרחק. טוב, איך מבדילים? אני לא יודע. אבל קודם כל בואו נראה קצת את החידוש, וקצת הגעתי מהר מדי דרך השאלה שלכם לעניין, שמחשבות טובות הן עובדות. טוב, בכל אופן עוד משפט, נכון? אם כבר הגענו עד הלום, אז הרב צבי יוצא מביא מרב אליהו גוטמכר מגריד, יציאה מקובל גדול, היה מראשי תחילת הציונות, על שמו קיבוץ שדה אליהו, היה חבר וחברות, אני חושב גם של הרב צבי הרשקלישר. ובכל אופן הוא כותב שמהלכי אלוקים הם מחשבות הקדושות שבישראליות. קיצור, מה שאנחנו רואים פה, אמרתי לכם, לא יכול להסביר הכל, אבל קודם כל להתרגל לעובדה הזאת שהמחשבות זה גם כן מלאכים, ולא גם, אלא אולי אפילו העיקר. ולא להתאפס למחשבות שכאילו נחפש בעיניים כל הזמן, כן? רק התיאורים של מה שנקרא כנפיים וכדומה. עכשיו ברשותכם, טוב, אני לא, נכון, זה מיותר שאני אומר שהרב, מה שהוא כותב זה מליבו, זה לא סתם. ואם הוא כותב, אז אשרנו שלפחות אנחנו, מה שנקרא, יכולים לשמוע פה איזשהו תיאור. אני לא מספיק רגשן, לצערי, תעשו את זה אחר כך, תקראו את זה בהתרגשות. אתם יכולים לקרוא את זה, כן, באורות הקודש. יש פה שתי פסקאות, ותראו איך הרב מתאר פה, כאילו בשבילו זה תיאור מוחשי. הוא אומר ככה, כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש ואצילי נולד, הרינו מקשיבים, כמו כל מלאך השם דופק. נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש שנפתח לו את פתחנו למען יופיע אלינו בכליל הדורו. שימו לב, ככה הייתי רק מחליף את המילים, תדמיינו, כאילו אורח מגיע, כן? איזה מישהו עם איזה דבר חדש. כל פעם שרעיון חדש ואצילי נולד, הרינו מקשיבים כמו כל מלאך השם דופק. ככה הרב מרגיש. פתאום הוא מרגיש זה לא בא ממנו. פתאום בא לו איזה רעיון טוב. אז מה הוא אומר ישר? השם שלח לי מלאך. איזה מחשבה טובה. וכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחררה, בלב יותר טהור, ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני לאהבת היותר נשגב ויותר מכובד ממרומם, ככה המון נשמות מאוצלות אלינו יופיע ויזריח בנוגבו את חשקתנו. טוב, קיבלת קצת תשובה. אני יכול להיפגש עם המלאכים האלה. כן, שימו לב מה שהרב מדבר. רוח יותר משוחררה, לב יותר טהור, רגש יותר איתן ונערץ, חשק יותר פנימי, כן, הלוואי עלינו. כן. מה?
יותר מהסטנדרט.
כן, הרבה יותר. היותר, כאילו גבוה. טוב, בעזרת השם, שנתקרב לזה. אז כשזה יותר תכלס, אז איך אומרים את זה? נתקרב, נסביר יותר. לא, לא שאני הגעתי קרוב לשם, אני יודע, אבל זה חשוב לראות שיש אנשים שחיו פה בעולם הזה, וככה הם מרגישים. ומסענו ומתננו עם העולם הרוחני האובייקטיבי ילך הלוך ויתקדש. היחסים ילכו ויתחזקו, ההרגל יפעל עלינו ליישב דעתנו במנוחה וצלילות הדת. וכישרון ההופעה, השריד מגדולת עוד הנבואה יחל לפעם אותנו ויביא לנו בכנפיו מרפא. בטוחים נהיה מכל הזיה, מכל רישה, קיצור גם זה, גם הרב צריך להיזהר שלא בא פה איזה דבר לא נכון. בכל אופן הרב קורא למלאך שמתגלה אליו, שריד מגדולת עוד הנבואה. ככה בעזרת השם שנזכה ויהיו לנו נביאים. אז טוב, קיצור יש פה עוד דברים, אני רק אסוף הפסקה הזאת. יצייר לנו כל אחד באמת ותמים מה שנשמתו מראה לו, יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכוח אל הפועל ולא שפתי רמייה, ומניצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו ויעירו את כל העולם מכבודם, מחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע. עכשיו, אם לא היה מספיק ברור עד עכשיו, עכשיו תראו עוד יותר. הרב מתחיל, הרי אתם יודעים, רוב הדברים שמופיעים בדברי הרב, הוא לא כתב את זה בתור ספר, רשם את זה ברשימות לעצמו. אחר כך, ברות הקודש, למשל, אז בא הנזיר, ואחרי שעבר על מאות אלפי דפים, ככה מה שנקרא, סינל ואסף לפי נושאים, ועכשיו תראו תיאור נוסף שיש לרב, בהזדמנות אחרת. יצייר בנו רוחנו את יצירותיו. מכירים אנו את המלאך. אתם שומעים פה, התקדמנו. הרב כבר מדבר כאילו מכיר אותו, יודע מי יבוא. מתחיל, יצייר בנו רוחנו את יצירותיו, מכירים אנו את המלאך, מלא החיים, היושב על האובניים, יוצר ומחולל את יצוריו. ממרומי מעלה מואף ויעף, הוא מתקרב אלינו, מתגלה בנשמתנו. הנה הוא בא. אז פה כבר כאילו ממש תיאור מוחשי, הנה הוא בא. ואם ברוב שלום וחיבה נקדמהו, והוא מכיר את חיבתנו בצורה יותר עדינה, יותר תורה, יותר חיה ואיתנה ממה שאנו סגורי החומר מכירים אותה. עכשיו תשמעו קצת פחות אופטימי. גמרנו את היצירה, או נפסקה אצלנו באמצע, התעיף עיניך בו ועינינו. אף לא הקרוב ומרומים עליו ונפשנו נדהמה. עוסקים אנו בתורה וחוכמה, במעשים טובים ובמידות טובות, לקשר את מלאכי הקודש שלנו אלינו. שמעתם? מחשבות. מלאכי הקודש שלנו אלינו. לאמץ את כוחנו, ואימוץ גבורת כל חונן המופיע אלינו באורו וישעו. טוב, מתחלפים בנו מצבים וכו'. אז גם זה כבר מדעיות, שאני לא יודע אותה. מתי ואיך אדם זוכה להתגלות של הדברים האלה. כיוון כללי זה מאוד ברור פה, מה שהרב אמר פה, שכשאדם נהיה יותר ויותר רוחני הוא זוכה ליותר התגלויות. החידוש הוא שכנראה לא צריך להגיע עד נבואה בשביל להגיע לדברים האלה. אז עכשיו אני אומר, אחרי בקשת מחילה מהרב ובאמת בזהירות רבה, אז אני אומר, יכול להיות שגם במדרגות יותר נמוכות, כמו שאמרנו שם רב נחמן, אדם הולך לאדם גדול, הוא מקבל ממנו מחשבות, הוא מקבל ממנו כוחות. בוודאי שזה ככה גם בהרבה תפילות, נכון? כשמתפללים על מישהו, אז זה גם במחלה וגם בחינוך. הרבה פעמים, כמו שרגילים לומר, התפילה של האמא לילדים זה מה שעוזר הכי הרבה בחינוך. אנחנו עושים את ההשתדלות, כן, אבל בסופו של דבר העיקר זה המחשבות הטובות שעוברות אל הילד. אז אם כן, ראינו פה כמה דוגמאות מתוך דברי חזל של מלאכים. זה באמת כוחות רוחניים. עכשיו בקצרה, רוצה לצלם, אני אומר פה שהרמב״ם בכלל נמנע מלדבר על שדים ומסתורים, כי הוא לא רצה שהמון העם יתפס לדברים האלה. הרוצה לצל ברור לו שגדול בישראל כמו הרמב״ם לא יחלוק על גמרות מפורשות, אלא הרמב״ם הוא מחנך לא רק של הדור שלו אלא גם מחנך לדורות. הוא ידע שהמון העם הוא נתפס לצדים החיצוניים במה שיקרא מיסטיקה זולה וכל מיני סתם, אתם יודעים מה, אולי בדוגמה של מיסטיקה זולה, לצערי נפגשתי השבוע עם איזה זוג שיש להם בעיות בשלום בית, וכמה שאתם לא יודעים אם מדובר, זה ברור לי שהבעל שם בכלל יודע להתנהג אפילו שיש לו זקן ארוך. כן, הוא ממש צריך מה שנקרא טיפול ממש מידותי בסיסי, אבל מה, הוא מאוד מחשיב את עצמו. ואז הוא מתחיל לשאול אותי שאלות, אולי בגלל שהם קנו את הבית מאישה גרושה קודם, אולי שזה כללה על הבית וזה. אמרתי לו, תשמע, יכול להיות, אבל יש דברים יותר פשוטים שאנחנו צריכים לעשות. כן, ואני מקווה שהרבה תפילה שמישהו, אני אמרתי, זה גדול עליי, צריך לחפש איזה יועץ טוב שיתחיל לדבר איתו. אני מקווה, אנשים נתפסים בכל מיני דברים, שלך אגב, אולי זה נכון, אולי, אבל לא נחיות ככה ביום יום. ביום יום קודם כל תהיה בן אדם, אחרי שנהיה בן אדם בעזרת השם, אז אנחנו נראה שיש לפעמים גם השפעות רוחניות של, לא יודע מה, רכוש, מצוות, סגולות. אני לא התכוונתי לזלזל, אבל ודאי שלפחות מה שרבותינו הדריכו אותנו, אנחנו לא חיים ביום יום כאשר הסגולות הם מרכז החיים. זאת אומרת, לא כל דבר הולכים לרבי, לא כל דבר הולכים לברכה. זה חשוב וצריך גם באמת סייעתא דשמיא על כל דבר, אבל העיקר מה שנקרא לקחת את האחריות עלינו.
כן,
אז הרב ציוד אומר שהרמב״ם האמין, אבל הוא באופן בוטה כקו של מחנך כלל ישראלי לא דיבר על זה, לא רצה שהעם יתפס לצדים השליליים של זה. אבל ברור שהוא ידע שיש כוחות רוחניים. לא זוכר, מה?
שיש להם כוחות רוחניים או מלאכים ושדים?
לא, זה קו, זה לא אותו דבר. זה בדיוק זה לעומת זה עשה אלוקים. מלאכים כן, שדים לא. או שדים גם, אבל שוב, מה זה שדים? בסדר, אני יודע, הרב אבינר כל פעם מביא בכמה שיחות בשם הרב ציודה, שזה לא המצאה שלו. שדים זה רעיון רוחני, זאת אומרת, נשמה שאין לה גוף. בסדר, זה גם לא אומר לנו הרבה. בגלל זה אני יודע לזהות מה, אנשים נכנסים לאיזה בית, אז הם אומרים, יש שם שדים ורוחות, מה, מי נפגש, מה ראה, לא יודע. עוד פעם, גם אני לא מבין לזה, ברוך השם.
שיש את
המקום בצד. כן. קיצור, יש הרבה כל מיני דברים, אז בעיקר מה שאמרנו את הדברים, שא' צריך זהירות, כמו שאמרנו בהתחלה, ב' זה לא הקו הכללי. יש דבר כזה, אנחנו לא חיים איתו ביום יום. גם אומרים שבארץ ישראל יש פחות, לכן נכון, יש הרבה אנשים שבאים מחוץ לארץ, מאוד מאוד הקפידו על הדברים האלה. בעיקר אני חושב שבתימן מאוד בולט ככה, הצדדים האלה תפסו מקום אצל הזקנים ככה בתימן, ממש הקפידו על זה עם כל מיני הנהגות מסעיות, מעשיות וכו'. טוב, כנראה זה קשור למדרגה הרוחנית שמחה, ואני אומר, זה בהחלט יכול להיות מדרגה, אבל אנחנו לא נכנסים למדרשים האלה. אלא מה שכן, עכשיו אנחנו צריכים לחזור לפרשה, נכון? עשינו, פתחנו חלון גדול, עכשיו צריך לראות מה מדובר. אז אם כן, אמרנו שיש הרבה סוגי מלאכים. עכשיו, אז מה היה עם יעקב ועשיו בדיוק? אני לא יודע, אבל בוא עכשיו אנחנו נראה מה קורה איתנו. אז קודם כל הזכרתי את זה כבר קודם, תכף נחזור לתחילת הפרשה וישלח יעקב מלאכים לפניו, ננסה להבין קצת. אבל אחר כך זה ממש מפורש, נכון, שהוא ויקום בלילה הוא ויקח שתי נשיו ויוותר יעקב לבדו, כן, הפסוק המפורסם, ויאבק איש עמו, נכון. ואז מה אומרים? זה המלאך, שרו של עשיו. ואז נאבק, ואז מה אומר לו? לא שלחך כי אם ברכתני. טוב, סליחה, אם כבר אמרתי את הפסוק, בואו נחזור גם לחלק האופטימי יותר. שלחני כי עלה השחר, כן, זה היסוד של לילת השחר, האמונה שלנו בגאולה. בכל אופן, ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב, ויאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. כן, וישאל יעקב ומגיד אנשמך ואומר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם. טוב, עכשיו בגלל שאני רוצה רגע לדבר על השם כי שרית, אז רק אנחנו נראה שבהמשך הפרשה ממש בולט בפרשה אחת יעקב אבינו אם למישהו עוד היה ככה קצת איזשהו קמצות של הרגשה לא טובה מהברכות שיעקב קיבל מיצחק, אולי ככה קצת בעורמה או משהו כזה, אז יש לנו פה עוד בפרשה, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. טוב, אז יש פה פעמיים, גם המלאך וגם הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה צריך את זה פעמיים? אני לא יודע, אני בטוח ששואלים, אבל לא הספקתי להסתכל, וגם השיעור הוא לא שיעור פרשנות על כל פסוק, אלא רק לומר את הרעיון באופן כללי. אם כן, ההתבוננות שלנו על יעקב, ובדיוק כמו ששאלת בהתחלה, זאת התשובה. יעקב אבינו הוא חי בעולם הזה, נכון? ראינו את זה בפרשת ויצא, מאוד בולט. גם עם נשים וגם עם ילדים וגם עם צאן וגם עם לבן הרמאי, נכון? והוא מתמודד עם זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי ההתמודדות עם המלאך, לא יעקב יאמר עוד שמך כי זה בא בעקבה, כי אם ישראל. מה זה כי שרית? ומאיזה שורש זה? שררה, נכון? שר. אתה שר גם עם אנשים וגם עם מלאכים, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זה יעקב אבינו. אז אם דיברנו על מורכבות של יעקב, זה עוד כלום כל מה שדיברנו עד עכשיו לעומת המורכבות הזאת. אדם חי עם שתי רגליים על הקרקע, כן, כיפשוט או סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. אנחנו רגילים תמיד לראות יש אנשים מאוד רוחניים, אז זה לא מעשיים, יש אנשים מעשיים לא רוחניים וכו', וישר אנחנו נותנים גם ציונים, אבל רבותה לא יעזור לנו, ברוך השם שלא יעזור לנו, כן? עם ישראל הוא עם ששונה מכל העמים, זה המושג כי שרית. במילה ישראל יש שרית עם אלוקים. עכשיו כמובן אנחנו לא בלבד עם הקדוש ברוך הוא, אבל על מלאכים כן. אז יוצא שיעקב אבינו יותר מהמלאכים. התפלנו קודם, נכון? הפליאה היא התשובה, שבאמת זה דבר מפליא, אבל זה ככה שיעקב אבינו. ולכן רש"י הראשון על הפרשה תורח להגיד לנו, יכול להגיד לנו פשטות, וישלח יעקב מלאכים. תאמינו, לא היינו מרגישים כלום. הייתם שואלים איפה הוא מצא מלאכים, את מי הוא שלח, על מי הוא יכול לשמוח וכו', אבל זה לא נושא. רש"י תורך להגיד לנו, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. למה? כי יעקב אבינו הוא חי בעולמות עליונים. איך הוא עשה את זה? אם הוא שלח את זה על ידי מחשבות, או אנשים בפועל, איך שהם נדמו, אני לא יודע. אבל מה שברור לנו, שיעקב אבינו באמת שולט על הכוחות הרוחניים. ממילא זה מאוד מאוד מרומם אותנו בכל המהלך הזה. באמת אחר כך, כן, העניין הזה שהזכרנו עכשיו, קודם כל המלאך ואחר כך הקדוש ברוך הוא, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. עכשיו בדקות הממש הבודדות שיש לנו, צריך גם לזכור שהמאבק, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, יעקב אבינו הוא לא רק דמות שמטביעה את חותמה על עם ישראל בכללו, כי עם ישראל נקרא, נכון? עם ישראל זה יעקב וגם בית יעקב וגם עתירה עבד יעקב, כל הזמן זה חוזר. יעקב אבינו, אני חושב שבעצם התחדד לי יותר, בשבת יצא לי לשמוע את הרב יצחק בן שחר, אז גם כן ברוך השם הוא מאוד פיתח והעמיק כדרכו את הדברים של הרב ציודה לצהל. הוא אומר שגם יעקב אבינו מלמד אותנו דרך לדורות. בחז"ל בכמה מדרשים מלמדים אותנו, המאבק עם עשיו לא נגמר, לצערנו. ויש גם ביקורת על יעקב העניין הזה, לפחות לפי חלק מהתנאים, והרמב"ן, כן, שזה יעקב יותר מדי השתחווה לעשיו וכו'. לא נכנס פה עכשיו לתת ציונים, כן, אנחנו בכלל לא ראויים לתת ציונים ליעקב אבינו, אבל צריך לזכור. רמב"ן, כן, שהוא ודאי מאוד מאוד העריך את האבות, אומר את זה בנימה מאוד ביקורתית, שזה שיעקב השתחווה לעשיו, זה בסופו של דבר גם מה שגרם שלדורות מבני חשמונאים, אז הם הביאו את רומי כדי שיעזרו להם, אנחנו קוראים לחנוכה, כן? שהביאו את רומי כדי שיעזרו להם מול היוונים, ובסופו של דבר זה מה שגרם למפלה היותר גדולה. טוב, זה כבר שייך מה שנקרא באמת להיסטוריוסופיה האלוקית, זאת אומרת המהלכים הגדולים והמחשבה שעומדת מאחרי המהלכים הגדולים. בכל אופן חשוב מאוד שנזכור, אני אומר זה עכשיו כדברי סיכום, כן, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, כן, ירחיק לו הדרך. והמאבק עם שרו של עשיו זה בעצם מאבק רוחני, כי ודאי שמלאך זה דבר רוחני, והמאבקים ממשיכים עד היום, עד הצליעה של יעקב, עד שבעזרת השם ירפא ממנה. ובסופו של דבר, בסיכום, שכולם מכירים את הדברים האלה, כתוב ויבוא יעקב שלם. אז מה אומרים חז"ל? שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. כי באמת יעקב מתגלה לנו כדמות שמאוד מאוד שלמה, כמו שאמרנו, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ואז רק אם עוד דקה ברשותכם, כיוון שלצערנו אנחנו גם במצב של עצירת גשמים, והרבנות נסרה, זאת אומרת, תענית, מי שיכול, בכל אופן להוסיף בתפילה וחיזוק, אז הדברים הפשוטים, שגשמים אצלנו זה לא, זה לא עניין טכני. ואנחנו כל הזמן צריכים להפנים את זה. זה פרשת והיה עם שמוע. אנחנו אומרים את זה, כן, כמה פעמים ביום. אבל אולי בגלל זה זה נהיה נדוש. הגשמים תלויים והיה עם שמוע תשמעו למצוותיו. לא רוצה להגיד חס ושלום מה לא, זה כתוב במפורש. ולכן, גם זה לומדים יעקב. גם את הנקודה הזאת הדגיש הרב בן שחר. זאת אומרת ש... לא בואו ולהסתכל כל הזמן, שמה, יש לנו חיים טכניים ויש חיים רוחניים, כאילו איזה מין ניתוק. יש את החיים בבית מדרש, או התפילות, או אני לא יודע מה, אבל החיים הרגילים הם כאילו חיים כמו כל האנשים. אנחנו אומרים לא. גם החיים הפשוטים, גם יעקב אבינו שמתווכח עם לבן, זה אותו יעקב שיש לו את המסירות נפש, את האמונה, את הכוחות הרוחניים, את כוחות העמידה, את כוחות החינוך, את כל הדברים האלה שבאמת להעמיד ציבור בעם ישראל עם כל המורכבות. בסופו של דבר, כמו שנראה בזאת השם פרשת ויחי, שבניו אומרים לו שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך הם מליבנו אלא אחד. האמונה הגדולה הזאת שקיבלנו מיעקב עם כל המורכבות.